ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל אמרנו שיש בסוגיות של הדתיים הללו כמה נושאים מרכזיים בדיני סעודה וברכות בכלל, אשר הנושאים העיקריים שעומדים על הפרק כרגע זה חלקי ברכת המזון, ברכות הריח והכללים היסודיים בענייני זימון. הנושאים, אחד הדברים המדהימים הוא שהגמרא בדף ממחת מפרט את השכבות ההיסטוריות של מבנה ברכת המזון, שאמרה שמשה בתקופת המן תיקנו את ברכת הזן, ויהושע כשנכנסו לארץ תיקן את ברכת הארץ, לא לפני, כי אתה רוצה להגיד ארץ חמדה תורה רחבה, צריך לדבר על משהו אותנטי וקיים. ודוד ובנו שלמה חילקו ביניהם את הברכה השלישית, כאשר דוד אמר על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה הוסיף הבית הגדול והקדוש נקרא שמך עליו, כי שלמה הוא ראה את בניין בית המקדש ודוד לא. ואז השאלה העיקרית היא מה קורה עם ברכת הטוב האמיתי. אז לפי רוב הדעות בגמרא, אם כי בשני מקומות היו אפשרויות אחרות, נקובה ששלוש הברכות הראשונות הן דאורייתא. יתר על כן, הברכה האחרונה שאומרים נקראת ברכה מעין שלוש, כיוון שרק שלוש הברכות הראשונות הן דאורייתא. והרביעית היא ברכת הטוב האמיתי, שעל פי הדעות אלה תוקנה בעקבות הרוגי ביתר. אז שאלתי, ערוך השולחן גם הביא את השאלה הזאת, למה הרוגי ביתר לא זכו לברכה בתפילת העמידה, אלא בברכת המזון? והתשובה היא שהם גם כלולים בתפילת העמידה, כי בשתי הברכות שקשורים לירושלים, ירחה בכם קשור וצמח דוד עבדך, אנחנו מציינים וקרנו תרון בישועתך כי לישועתך קיוויתי. אז כבר הנושא הזה מכוסה, אבל בברכת המזון בלי הטוב האמיתי ואין התייחסות לעניין. הגמרא במסכת תענית בדף למד א' עמוד א' מציינת את הרוגי ביתר שניתנו לקבורה כאחד משישה נימוקים מדוע ט"ו באב הוא יום שמחה. הסברתי שהטראומה שהיה בדיכוי מרד בר כוכבא היה כה גדול, שבו נשחטו למעלה משליש מיהודי ארץ ישראל, כמו המצב באירופה במלחמת העולם השנייה, וזה שבמשך שלוש שנים של דיכוי המרד משנת 132-135 למניינם, בתקופת רבי עקיבא ותלמידיו סי תקופת תנאים, זה שהם הצליחו לשמור על צלם אנוש בלי ריח וניתנו לקבורה, היה רמז לתחייה שגם מהמצבים הקשים ביותר עם ישראל ינצל. בוודאי שאם לאדם יהיו קשיים מזונות, אם הרוגי ביתה יכולים לעזור לזה, בוודאי ניתן לעזור גם בתחומים אחרים. לכן הנושא קיבל חשיבות מרובה, ודווקא היות ברכת הטוב המיטיב דרבנן הביא לשתי חומרות שנוגעות לגבי הברכה הזאת. ראשית, שהיא חייבת להיות עם מלכות, כיוון שהיא מנותקת מהברכות הקודמות, לכן צריך להגיד אלוקינו מלך העולם. שנית, מכוונים בה גם על מלכות של הברכות הקודמות, לפחות לגבי הברכה השלישית, שלא יהיה מלכות בית אביד בלי מלכות שמיים, ויש דעה שגם צריך להגיד בה מלכות גם על הברכה השנייה, וכך נוהגים שלוש פעמים יש עניין של מלכות בה. אבל לא מסיימים את ברכת הטוב האמיתי עם ברוך אתה השם, שתי סיבות. הרשב"א אומר כדי שלא לתת למעמד כמו הברכות דאורייתא ומעבר להן, ושתיים, שעיקר הברכה היא קצרה, הכל הרחמנים זה הרבה יותר מאוחר. ואני קצת הבאתי את התמיעה שאומרים הרחמן היום, והרבה אנשים לא אומרים את ברכת האורח. ברכת האורח מפורשת בגמרא, ואם כבר יש להוסיף, יש יותר להוסיף אותה מאשר דברים אחרים. שם אנחנו עומדים כרגע בברכות הריח. יש מחלוקת הראשונים האם אדם יכול לצאת ידי ברכות הריח בברכת שהכל נהיה בדברו. מה שמוסכם הוא שבספק בברכות הריח אומרים בוראי מיני בשמים, והרמ"א וחכמי אשכנז אומרים שבהבדלה במוצאי שבת לא משנה מה משתמשים מברכים מיני בשמים, כיוון שלא בקיאים מספיקים מספיק בברכות הריח, אז כשם ששהכל מועיל בוודאי לכל מיני מאכלים, יש אומרים אפילו לריחות, בוודאי שמיני פסמים שהיא ברכה יותר כללית לריחות, היא בוודאי מתאימה להיאמר. אבל בצד זה יש לומר שיש נעמה חולקים על כך. יש אומרים ש צריך להגיד את הבושם הנכון גם במוצאי שבת, וכך עדות המזרח עושים. אתמול ולפני שבועיים הייתי בהבדלה שאמר אותו בין עדות המזרח, אמר בפעם הקודמת עצי בשמים, פעם זה היה עשבי בשמים, הם באמת אומרים את הברכה המתאימה באופן מיוחד. ישנן ריחות שלא תקנו עליהם ברכה בכלל, למשל מי שאוכל לחם לא תקנו לברך ברכה על זה. יש כאלה שתמו על כך, אבל ערוך השולחן תמה על התמיים. אומר, אם יתחילו לברך על ריח של לחם, רוצה להגיד אולי על השמנים והדברים שמכניסים, כי מצד עצמו מה זה הריח של הלחם? אמר, אם ככה, אז גם על הרבה תבשילים שמעלים חום מהמרק, נברך עליהם גם, כי הם גם נותנים ריח טוב. איפה הוא?
גם צריך לברך על ספרים, על ספרים חדשים שנותנים ריח טוב.
או עיתון שברגע שיוצא מבית הדפוס, גם דיין האמת, אבל אולי גם ברכת הריח. על כוחנו שצריך להיות עם עיקר שבא מהעץ או מהעשב, ולא כל דבר שבמקרה מפיץ ריח מסוים תקנו עליו ברכה. לא מברכים לדעת כולם ברכה אחרונה על ריחות. הסביר הראשונים שאין בכך צורך, משום שזו הנאה מועטת ולא הנאה מרובה, ולא תקנו עליה. השאלה אחרת ששואלים עליה, האם אדם שאוכל משהו שיש לו גם ריח טוב, האם הוא מברך גם ברכת אכילה וגם ברכת ריח? לכאורה סברה נוטה להגיד שאין צורך, כיוון שאכילה זה הנאה יותר גדולה מריח, ואם אני כבר מברך ברכה על האכילה זה כלול. צד שני, אתה יכול לטעון שאלו שני סוגי הנאה, ולכן אין לכלול אחד בשני, אף על פי שברור שהאכילה נחשבת סוג של הנאה. אבל מה שאתה טוען לכאורה הוא שבאכילה הרי ההנאה היא יותר של הגוף, ובריח הנאה יותר רוחנית. יש מי שלקח את זה למקום קצת יותר רחוק ואמר שלא תקנו הנאה למשל על ברכות הדברים אחרים שאדם נהנה מהם, אלא רק דברים שהם פרופר. לכם דוגמה, לא על כל סוג הנאה תקנו ברכה. כן, למשל, התכוונתי לתת דוגמה, נדבר על זה בסעיף ג'. למשל, אדם הלך לג'קוזי וקיבל ריח ושיחה נעימים, או למשל, אדם שיש לו פתאום הרבה אור והיה ישב בחושך לפני, זה גם מהנה אותו. אני לא נדבר במוצאי שבת, כללית, אם אדם עובר מחושך לאור, אז הוא סך, או אדם הלך לשמוע זמר שקולו מאוד יפה. לא מצאים שיקנו ברכות על הדברים האלה. אז מה ההבדל בין זה לבין ברכת ריח? ברכת ריח זה משהו שבכל זה יכנס לגופו של אדם, גם אם זה הנשמה היה נהנית, אבל זה משהו שהגוף שלו חש אותו. אבל לשמוע זמר יפה, או זה שאדם יוצא נקי ממקלחת, זה לא דבר שאפשר להגדיר בדיוק כהנאה, מתי הגוף יוצא ממצב לכלוך, סילקתי את הדבר שהפריע, אבל אין כאן משמעות שרוחנית בכלל שמתווספת לאדם. לא תקנו כאמור ברכה האחרונה על זה. אם אדם גמר לאכול תפוז, לא יכול לברך עליו שנית. ריח, לעומת זאת, אם אדם שכח בזמן הריח לברך עליו, יכול לברך עכשיו על הריח שוב, וזה כן מועיל.
אז זה מועיל למפרע?
לא, זה מועיל עכשיו שיכול לתקן את המצב, אבל אין שום תועלת אין שום תועלת בברכת אכילה לאחר שאכלתי. אם אתה כן רוצה לאכול עוד שני תפוזים, אז תזכה במשהו. אבל כאן הדבר יכול להיות מיידית, ולא רק זה, אין בכלל רגע מסוים שבו ברכת הריח מסתיימת. כלומר, בכל רגע נתון אתה יכול. אבל צריך לציין שאת עצם ברכת הריח, כמו במאכל, יש להתחילה לברך לפני שמריחים. אבל אם יש אדם שהוא מאוד מצונן, או אדם שלא, אין לו חוש ריח כמעט, ויש כאלה מטעמי בריאות שחסר להם את זה, באמת עדיף שברכת פסמים יברך מישהו להוציא אותם, משהם לא יכולים להוציא אחרים אם הם אינם מסוגלים להריח את הדבר בעצמו.
יש סברה, אני זוכר שפעם שמעתי אולי שהוא יכול להריח, לראות אם הוא מריח את זה, ואז אחר כך לברך.
משנה ברורה אומר ככה.
זה גם הלוכל, אתה יכול לאכול.
כן, כן.
אם אתה רוצה רק לטעום, לראות אם זה מספיק, אז אתה יכול לאכול.
אז למה אותו אדם מצונן, אז הוא יכול לנהוג כך, הוא לא צריך לבין.
אבל זה בתנאי ממש, בהחלט, זה בתנאי שישנה סברה שהוא יצליח להריח את הדבר. לפעמים יש לך משהו, אנחנו משתמשים בבית בדרך כלל הבדלה, יש לי קינמון ודברים מהסוג הזה, ציפורם, ריחות קבועים, וגם בתוך קוסה כזאת כמו שתבלינים, כמו שמופיעים בסופר, אז אף פעם לא חסר. אבל ברמה עקרונית ישנם דברים שאנשים מנסים ניח עשב מסוים, לא תמיד אתה בכלל יודע אם יש לו ריח נעים בכלל. עוד סתם, שם בוודאי מותר לנסות, כמו שאמרת, לבדוק אם יש. אבל כאמור, גם לגבי המצונן, זה רק לשנייה או שתיים, וזה מעין בדיקה, ואחר כך את הברכה תוקנה. אז לגבי מאכל, מה שאתה אומר הוא כמעט מדויק, או לא לגמרי. כלומר, אם אתה תואם מהדבר, אתה כן צריך לברך ברכה ראשונה. זה לא אומר שאתה הולך עכשיו לברך על הברכה האחרונה, אבל אם זה דבר שיש לו טעם, רק אתה רוצה לדעת אם אתה מתכוון להמשיך, אתה תברך, ולא צריך לברך שוב אם אתה מחליט שאתה לא מעוניין יותר. זה לא ברכה לבטלה. אם נניח אכלת איזה סלט והתברר לך שהוא חמוץ, לא נעים, אבל בסופו של דבר היה איזושהי הנאה בהתחלה, ועל זה אתה כן מברך. טוב, דיון נוסף שאלנו כאן קשור יותר לכללי הזימון. יש שם דברים מסוימים, למשל מה זה סימלה כשמברך בורא יצא עם סמים, יש אומרים שכוונה ליסמין. יסמין זה לפי אבן עזרא הדודאים שראובן הביא ללאה אמו, שזה דבר שמועיד גם לפוריות. יש כאן כמה הערות לגבי תלמידי חכמים, כמוכם, שלא להסתובב בנעליים קרועות ולא בבגדים מבוסמים מדי, לא הפוך ולא להתחבר לחבורה של עמי הארץ. טוב, אני בטוח שאצלכם הבעיות האלה פחות קיימות מאשר רבני קהילות שנאלצים להיות עם מי שיש, ולא תמיד יכולים לבחור תמיד את החבורה המדוברת. לגבי עיקר ותפל, בעיניי אחד החידושים היפים כאן בהלכה הוא שעל דג מלוח אדם ערך שהכל ופותר מעצמו מוציא לחם מן הארץ, למרות שמבחינת סדר ברכות הנהנים המוציא זה השיא ושהכל זה הנמוך ביותר. והנה אתה מברך שהכל על הדג מלוח, ובכלל לא מברך המוציא על הלחם אם אתה לוקח אותו בעיקר בשביל זה. כמובן המחלוקת בגמרא מה מברכים,
זה משתק להלכה?
כן, בהחלט. הנקודה היא רק שבמציאות בדרך כלל מה אנשים עושים, אני לא יודע אם אתה מאוכלי הדג מלוח, ואם כן כמונו הליטאים, בדרך כלל לוקחים עם זה איזשהו איזה מציעה קרקר שהיא מזונות. אם אתה אוכל מעט מהמזונות בהתחלה לפני שאתה לוקח את הדג מלוח, מייל יש לך מזונות פלושה הכל. מקרה שלי בדרך כלל זה ניתן במסגרת סעודה שלישית או בקידוש בבוקר, שבין בלב אחי כבר היה מזונות על משהו אחר, כך שאין הרבה צורך, ושהכל גם יש שתייה, אז כך שכמעט לא קורה לי בפועל לברך על הקטע הזה. כמובן על שיבת המינים אומרים על הארץ ועל פירותיה בארץ ישראל כמסקנת הסוגיה. לגבי הזימון, אז יש כאן דיון מעניין, האם לצרף לזימון אדם שאכל משהו שיש ספק אם מותר לאוכלו, כדוגמת הדמי וכדוגמת מעשר שני שלא שינו חומש עבור התוספת. נקודת החידוש בגמרא היא שאפשר לצרף אדם לזימון על אוכל שיש ספק בקשרותו, אבל דבר שהוא בוודאי בעייתי, או כמובן אם הוא פחות מכזית, פשיטה ובפשיטה שלא מצרפים אדם כזה לזימון. לגבי המלצר, הדיונים בגמרא הם דיונים משמעותיים להלכה, בדרך כלל משתמשים בו כדי להקל. בישיבה למשל, אם בשבתות הציבור נוטל ידיים במקביל, בעיקר בגלל העובדה שהקידוש נעשה באופן אחיד בסיום התפילה או בסיום הסדר, אז בוודאי שאפשר לברך זימון של כלל הציבור, כל עוד שרואים אחד את השני, ובאותו חדר סביר להניח הסתכלות לא מדי גדולה שניתן. תיאורטי דווקא הדין הזה נכון אפילו ביום חול, אמר לו יצויר שיש כמה אנשים שמתחילים את ארוחת צהריים באותו זמן ואוכלים באותו חדר עם כוונת צירוף ביניהם, דבר הזה אפשרי, כפי שאנחנו מכירים גם הריש גלותא, שאצלו הוא קצת הקפיד על זה שמזמנים בעשרה. תדעו לכם שגם בחתונות השאלה הזאת מתעוררת. צד אחד הרב פיינשטיין אומר שאם אדם לא רוצה להיות בשבע ברכות שבסוף החתונה, כדאי לכוון בזמן נטילה ידיים שלא מתכוון לצרף לשבע ברכות, אבל אז אם רוצים לזמן קבוצה שעוזבת לפני סוף האירוע, עדיף לזמן בשלושה ולא בעשרה. כי מה שנכון היה לגבי ריש גלותא מצד כבודו, עוד יותר נכון לגבי אנשים שמזמינים לאירוע משמעותי שמוצאים עליו הון תועפות, אנשים עוזבים לפני הסוף ולא ממש מכבדים אותם. עכשיו אם מזמנים בעשרה, זה עושה רעש ופרסום, זה באמת פוגע והוא לא ראוי. לגבי ברכת הפועלים, זה כבר פעם שנייה שנפגשנו עם העניין הזה, תוספות כבר מהירים שהיום לא נוהגים בברכת הפועלים, לכן אומרים את כל ברכת המזון מבלי קיצורים, לכן מה שהופיע כאן בגמרא סביב העניין הזה איננו מחייב להלכה. הבאנו בגמרא שלוש הוכחות למה ברכת הטוב האמיתי היא לא דאורייתא. א', הפועלים בכלל לא מזכירים אותה, שנית, היות שפותחים בה בברוך, ושלישית, כי בבתי אבל לא היו רגילים לומר את הברכה הזאת עצמה. אוקיי. לגבי הנושא של זימון, אז קודם כל הזימון הראוי בשלושה, ברוך שאכלנו מי שלא ובטובו חיינו, לא מי טובו, לא חיים, אלא ובטובו והמילה חיינו, ובעשרה או יותר אלוקינו, ואם יש אישה או יותר מתחלקים לשתיים, אם יש 20 או יותר מתחלקים לשתי קבוצות, אם יש 100,000 או 200,000 בהפגנה של השמאל או הימין ואוכלים ומברכים, עדיין הניסוח הוא אותו דבר. לגבי הנושא של חבילות חבילות, כדאי להיזכר שיש לו רקע גם בדין של אין מערבין שמחה בשמחה. צריך לתת משקל לכל אחד מהדברים האלה נפרד, ולא להפוך אותם כמסוי בלתי נצרח. כן.
האם יש תקדים בעוד מקום שככל שיש יותר אנשים הברכה משתנה, או שיש יותר, אז אני...
אבל שוב, אם התקנה של ברכת המזון היא כבוד השכינה, אז זה שמזכירים יותר מילים שמשבחים את הבורא, במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, אז זה היה פשוט לגמרא, שהעוברים שבמי אימם היו מזוהים עם הכוונה, לא חושב שאמרו את הברכה בעצמם. שאלה אם לקחת את הדבר הזה גם כמעלה. אני ציינתי בשיעור שלי את דבריו של הרב צבי יהודה סביב העניין הזה. אם ניקח את נוסח אשכנז, שהרב צבי יהודה כנראה התפלל לפי הנוסח הזה, לפי ישרים תתעלב, דברי צדיקים תתברך, לשון חסידים תתרומם, קרב קדושים תתקדש, אבל מעל כל זה מקהלות רבבות עמך בית ישראל. גם אם אני לא ישר צדיק וקדוש, להיות חלק מהכלל היהודי שמברך את הקדוש ברוך הוא ושותף לו, זה הישג יותר גדול מכל היתר. לגבי הברכה, אם אדם שכח בבוני ירושלים לפני הטוב האמיתי, והברכה הזאת מופיעה להלכה, אהבה לאות וברית, ברוך אתה השם קדש השבת או ישראל והזמנים, אבל ברגע שמתחילים הטוב האמיתי חוזרים על כל ברכת המזון. מה קורה בשבת ראש חודש אם אדם אמר יעלה ויבוא אבל לא אמר רצה בליל שבת? מה עליו לעשות?
והוא התחיל
אטוב
האמיתי? בליל שבת?
בליל שבת. אמר יעלה ויבוא ולא אמר רוצה, צריך לחזור.
ולהגיד עוד פעם יעלה ויבוא?
כן.
עדיין. ואם זה הפוך, הוא אמר רצה ולא אמר יעלה ויבוא? ואם זה ביום?
ביום כן חוזר.
גם לא חוזר.
ביום לא חוזר?
לא על יעלה ויבוא. למה?
כי אין לו חיוב לאכול לחם.
נכון. אין לו חיוב. נכון. הוא לא היה חייב אף פעם. אם זה מדין, זה... אם... כן. יש בכלל דיון במשנה ברורה, אם אדם לא אמר רצה בשבת בבוקר, קושקן בסעודה שלישית, האם צריך לחזור ולומר? כי בסעודה שלישית יש מה נפשר, יש ספק אם צריך לחם, וגם לחם לא ברור שצריך בשביל זה לחזור. קיצר, זה נהוג שלו. עכשיו, לגבי אם אדם שכח יעלה ויבוא בתפילה בשחרית, בראש חודש, צריך לחזור? שכח יעלה ויבוא בתפילה בראש חודש שחרית.
כן, כן.
במנחה?
במנחה כן,
ערבית. ובכל המועד?
לא.
גם אם הוא שכח בערבית הוא חוזר. למה? סברה היא פשוטה.
רק בכל המועד?
כן, לעומת ראש חודש. מחר בערב ומחרתיים בערב נשרח להגיד יעלה ויבוא בתפילה, אתה לא חוזר, כי לא מקדשים חודש בלילה. הסברה הזאת לא קשורה לכל המועד. לכל המועד, גם בערבית אם אדם שכח, חוזר. והחילה אף פעם יעלה ויבוא לא מצריך חזרה מצד עצמו. וכפי שאמרתם יפה, אם אדם לא אמר רצה בשליל שבת או יעלה ויבוא ביום טוב, אז הוא כן צריך לחזור, כיוון שאז הוא חייב לאכול פת, מה שלא מחייב בראש חודש או בכל המועד, שם באמת שכחה לא דורשת חזרה לעניין. אוקיי. האם אפשר לעשות זימון למפרע? אנחנו הבאנו שתי דוגמאות לעניין. מה העיקרית היא, אם אדם אכל עם עוד שניים וקצת היה חסר סבלנות, החליט לברך ברכת המזון, עד שהוא גמר, שני האחרים כבר סיימו לאכול והם רוצים לצרף אותו. אז ההלכה היא שהוא כן מצטרף אליהם, אבל זה לא עוזר לו, זה עוזר להם. זימון המפרע הרטרואקטיבי לא ניתן. והקטע המדהים היה בגמרא, ששלושה תלמידי חכמים היו באותו מעמד מבחינת ידע וגדלות, אז הם החליטו שהם פטורים מזימון, כי כל הרעיון הוא לכבד את הגדול יותר. רק התברר להם שהם לא צדקו, וגם לתקן את זה לא ניתן, כי ברגע שבערך כל אחד מעצמו, זימון המפרע לא הולך. הסיפור של יאלטה, אני ראיתי שלמדתם היום. אגב, מאיפה השם הזה מגיע, יאלטה?
של? יאלטה?
אשתו של רב נחמן, לא למדתם את זה?
לא, עדיין, בסדר ערב לזאת שנלמד. את הדף.
יש אומרים שהשם שלה היה...
הדף של היום.
איילה הוא הילד.
הדף יום.
ויש אומרים שמראשון יעלת חן. השאלה אם יש שם א' לפני השם שלה או עין שנמצא בתוך השם. זה הקיצור. אני מכיר משהו גם היום, גברת שזה השמה הפרטי. זאת אשתו של רב נחמן, ביתו של ראש הגולה, שהייתה תלמידה חכם לא פחות מברוריה הידוע. טוב, תודה רבה לכם. את השם, יש עוד...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.